בשיעור הכללי, לפני שבועיים, הסברתי דברים עקרוניים, כלליים, בנושא של לאומיות ואוניברסליזם. אתם זוכרים שם את שלושת השלבים. אבל באמת, אם רוצים להבין אבל באמת אם רוצים להבין את הנושא הזה נכון, מן הראוי פשוט לקרוא כמה מקורות ששם הנושא הזה מבואר באופן מאוד עמוק ורחב. ואני מוכרח לומר לכם שלפי דעתי זה אחד הנושאים המרכזיים שיש היום בתחום הזה של הבלבול הרוחני ביחס לזהות שלנו, ביחס לכל המאבק על ארץ ישראל וההתמודדות מול הפלסטינאים. ההסתכלות על הימין, נקרא לזה לצורך העניין כך, כאילו זה אוסף של אנשים שוביניסטים שהאינטרסים הלאומיים הצרים של אהבת אדמה, יחסים, שלטון, כוח, ריבונות וכדומה עומדים במרכז מעייניהם, ושאלות מוסר וצדק כמו היחס לפלסטינאים המסכנים, כמו הצורך להכיר זכויות של עם אחר, כמו ההשתלבות במרחב של הכפר הגלובלי, של עולם חדש שבו יש שיתוף פעולה בין כולם, בשורש הכל עומדת אי ההבנה הבסיסית יחס להבנת ערך הלאומיות הישראלית. ולכן אני חושב שהלימוד של הסוגיה הזאת, לא רק באופן כללי כמו שדיברנו עליה בשיעור הכללי, זה לעבור ביחד בשיעורים בצורה פרטנית כמה מקורות בשביל לבסס את הנקודות העיקריות. אני רואה בזה חשיבות עליונה, ולכן אני ברשותכם רוצה להקדיש כמה שיעורים ללימוד מקורות בנושא הזה. לא יודע, שיעור, שני שיעורים, שלושה שיעורים, משהו בסדר גודל כזה. יש מישהו שאין לו דפים? מי שאין לו דפים ולומד המכינה, זה אומר שלא היה בשיעור הכללי, וזה חמור מאוד. צריך לשמוע את זה בטייפ.
שזה נשא בקצר.
על השמיניסטים. אם יש פה שמיניסטים, אז הם יכולים לקחת דפים, אז אני מבקש אחרי השיעור שיחזור. אחרון, אחרון, חביב. טוב, קדימה. המקורות פה הם מספרים שונים, אבל לא תתקשו לזהות מי הוא המחבר. אהבת הבריות, אני קורא במקור מספר 1, בסעיף ב', סעיף א', קראנו ביחד בשיעור הכללי. שאני לא... אה, רגע, 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 מה קורה פה? כן. עמוד הראשון, א', קראנו בשיעור הכללי, נכון? עכשיו אנחנו עוברים לזה. אומר הרב ככה, אהבת הבריות צריכה טיפול מרובה, להרחיבה ברוחב הראוי לה. נגד השטחיות הנראית בסקירה ראשונה על ידי שימוש שאינו כל צורכו מצד התורה ומצד המוסר המנהגי, כאילו יש ניגודים ולפחות שוויון נפש לאהבה זו, שהיא צריכה להתמלא תמיד בכל חדרי הנפש. אתם שומעים? אומר הרב, אהבת הבריות, אתם יודעים, בחז"ל, כל פעם שמשתמשים בביטוי הזה, הבריות, הכוונה היא אנשים שאין לך מה לומר עליהם חוץ מזה שהם גם כן נבראו או נבראו בצלם אלוקים. כלומר, יש אנשים שיש להם כל מיני תארים, זה יהודי, זה גם כן תואר, זה תלמיד חכם, זה צדיק, זה חכם, זה איש מוסר, זה איש מעלה, ויש בריאה, לא חשוב מי הוא. הוא נברא? הוא נברא בצלם אלוקים? צריך לאהוב אותו. אהבת הבריות, דווקא אנשים שכל מה שאפשר לומר על איזה שהן בריות, היא צריכה להתמלא תמיד בכל חדרי הנפש. שימו לב, אהבה זה לא סתם איזושהי אמירה שכלית. זה הרגשה כזאת, זה תחושה כזאת, זה מילוי נפשי של אהבה לכל הבריות. עכשיו אומר הרב, נכון שבסקירה ראשונה, באופן שטחי, על ידי שימוש שאינו כל צורכו, כלומר, יש פה שתי בעיות, שטחיות ויש שימוש אינו כל צורכו. מה זה שימוש אינו כל צורכו? שימוש אינו כל צורכו, אתם יודעים, בתורה לא לומדים מספרים. תורה זה תורת חיים, לומדים מבני אדם. הגדול שימושה יותר מלימודה. כלומר, כשאתה לומד מבן אדם משהו, אתה לא רק שומע את המילים, אתה שומע את הניגון. אתה רואה את הבעת הפנים. אתה מקבל את הפרופורציות הנכונות של הדברים. אספר לכם סיפור. לפני שנתיים וחצי, כשהתחילה פה הפיגועים החריפים וזה, היה זה אפילו לפני כן, לא זוכר כבר כל אופן, זה היה תקופה של הפיגועים, כן. כן, זה היה אחרי... זה היה אחרי שהתחיל ממש לפני שנתיים וחצי כשעסק יצאים. עמדתי פה פעם מתחנת אוטובוס. אני רואה איזה איש כזה עומד שם בתחנה. אין נקמות השם! אין נקמות השם! אין קנו ונוקם! אבל בכלל הוא עושה כזה דליון, היה כתוב פה נקם. אמרתי לו, אחרי שהוא חזר לפסוק הזה כבר 20 פעמים, אני אמרתי שם, גם בחקיתי אוטובוס, אני כבר לא זוכר באיזו סיטואציה. אז אמרתי לו, תשמע, יש עוד פסוקים בתורה. אז הוא אומר, כן, אבל זה פסוק חשוב מאוד. כל פסוק חשוב מאוד. אמרת לך כמוך, חשוב מאוד. גם חביב אדם שנברא בצלם, חשוב מאוד. פרץ, וכעס, וזה, כן, אתם הסמננים האלה, זה, צריך להרוג אותם כשהם קטנים, צריך זה, צריך... עכשיו ככה, אנשים כאלה, אין להם בעיה להביא פסוקים לכל הדברים האלה. כתוב בתורה, אין נקמות השם, אין נקמות הופיע, אמרנו זה היום בבוקר. כתוב בתורה עוד כל מיני פסוקים, למי שרוצה לצטט אותם, נכון? הנה, עכשיו הוא כבר גם דתי וגם כיפה וגם אוהב השם, ובשם זה הוא בא ומפתח אישה מיליטנטית שמלאה שנאה של גוי. זה נקרא שלא שימש כל צורך. אנחנו לא לומדים מספרים, אנחנו לא לומדים פסוקים. אנחנו לומדים מתלמידי חכמים, ואנחנו לומדים מתלמידי חכמים גם את הפרופורציות ואת המשקל, ואיך כל פסוק מתקשר לפסוקים שלפניו ולפסוקים שאחריו, ומה המקום של כל דבר בתוך המכלול. לא זוכר ששמעתי את הרב סיודה נותן שיעורים על נקמה בגוי. זה אומר שהרב סיודה לא יודע שפשוטים פה. יותר מזה, הרב סיודה היה נוהג, היה אומר שאחרי השואה את התפילה שאומרים בשבת בבוקר לפני תפילת מוסף אב הרחמים צריך לומר כל שבת, גם בשבת שלא אומרים אותך לא. כך הוא נוהג למעשה, אצלו בבית. הוא אומר, אחרי מה שהיה בשואה אין שבת ש... אפשר להיפטר מלומר את הדברים האלה. וכתוב, יוודא, איננו נקמד המרדך השפוך, וכתוב שם דברים. בוודאי שיש גם צד כזה של התגלות נקמת השם ברשעים. השאלה רק, איך זה עומד, באיזה מיקום, באיזה פרופורציות, עם עוד הרבה דברים אחרים שתורים בתורה. אחד הדברים שתורים בתורה זה אהבת הבריאות. אני לא חושב שאהבת הבריאות מתייחסת לערפאת, את ערפאת צריך להרוג. אבל השאלה האם ההחלטה להרוג את ערפאת היא באה מלב שיש בו אהבת הבריאות, ואחרי שיש בו אהבת הבריאות הוא אומר את ראש הנחש צריך לרצץ, או שזה צומח מתוך נפשיות שכולה רק מלאה כעס ושאיפת נקמה ולוחמנות. ולזה הרב קורא שטחיות ושימוש שאינו כל צורכו. נכון? אפשר למצוא בתורה ביטויים שליליים כלפי גוי, במובן הזה שלא לנהות אחרי התרבות שלהם ולהתרחק מיינם, ולכל מיני גזרות שחכמים מגזרו בשביל להרחיק אפשרות של מגע חברתי שלא יבואו חס ושלום להתחתן בהם. אז אפשר למצוא בשטחיות וסקירה ראשוני כל מיני מקורות בתורה של יחס שלילי לגוי, אבל זה רק בגלל שטחיות ושימוש לא צורך. כשאתה בודק את הדברים אתה רואה שבכל המקומות האלה יש הבחנה גדולה בין יחס נפשי כללי, שבו צריך עין טובה ואהבה גדולה לכל הבריאות, ובין יחס מעשי שבמקומות מסוימים הוא גודר ומרחיק כדי לא להיפגע מהתרבות שלהם, כדי לא להיפגע חס ושלום לבוא לנישואי תערובת, כדי שלא ייווצר איזשהו תהליך חברתי שתוצאתו הריסה של היסודות. אבל ההבחנה הזאת, אותה הקשבה להבחין בין היחס הכללי לגוי ובין השאלות המעשיות שבהן יש כל מיני הדרכות אופרטיביות התלויות כמובן במציאות שהאדם חי בה, הבנת היחס והפרופורציה הדברים האלה, זה נקרא העמקה ושימוש כל צורכו. וכשבמקום העמקה יש שטחיות וכשאין שימוש כל צורכו, אז אפשר לפתח יחס שלילי, ואפשר באמת שיופיעו אנשים שאצלם סגולת ישראל ועם בחירה זה מין גיא והתנשאות ושנאה של כל הזר וכל השונה. הרב לא מכחיש שאותה טענות שלפעמים טוענים עלינו הן עלולות לבוא בסיטואציות שטחיות. עכשיו אומר הרמב"ם, המעמד היותר עליון באהבת הבריות צריכה לקחת אהבת האדם. מזה אנחנו רואים שאהבת הבריות זה מושג אפילו עוד יותר כללי מאשר אהבת האדם. אהבת הבריות זה גם בעלי החיים. כן? אדם צריך לכבד כל מה שיש במציאות. אפילו הצומח, שגם הוא נברא על ידי השם של מטרתו, צריך להיזהר, לא להשחית את הצומח בחינם. אבל הממד היותר עליון באהבת הבריאה צריכה לקחת אהבת האדם, והיא צריכה להתפשט על כל האדם כולו, למרות כל שינויי דעות, דתות ואמונות, ולמרות כל החילוקים של הגזעים והאקלימים. אז אפשר לומר, כי באמת כל אדם נברא בצלם אלוקים, גם אם הוא שוגה בכל מיני דתות זרות, גם אם הוא שוגה בכל מיני דעות משונות והנהגות מקולקלות, אבל סוף סוף הוא נברא בצלם אלוקים. אבל הרב אומר עוד יותר, נכון הדבר לרדת לסוף דעתם של העמים והקיבוצים השונים כמה שאפשר, ללמוד את אופיים ותכונותיהם למען דעת איך לבסס תאווה אנושית על יסודות המתקרבים למעשה. נראה שכוונתו כאן שבאמת אין עם ואין קיבוץ שאי אפשר למצוא בו דברים טובים, ואז אפשר לעגן את האהבה לא רק ברובד התיאורטי, ברובד העקרוני, שהרי כל אדם נברא בצלם אלוקים, אני מתייחס לאדם מצד עצמיות צלם אלוקים שבו, אלא אומר הרב, בכל עם ועם ובכל אדם ואדם אפשר גם למצוא דברים טובים שמצידם יש מקום לאהבתו, לא רק אהבה תיאורית, לא רק אהבה מצד סגולת החיים האנושיים, אלא אהבה מעשית מצד הדברים הטובים שאנחנו יכולים למצוא בהרבה מאוד מקומות אצל הרבה מאוד עמים. עכשיו אומר הרב את הנקודה העיקרית, כי רק הנפש השירה באהבת הבריות, כל הבריות, ואהבת האדם במיוחד, תוכל אהבת האומה להתנשא בגאון לצילותה וגדולתה הרוחנית המעשית. לא רק שאהבת עם ישראל לא עומד בסתירה לאהבות האלה, אלא אי אפשר להגיע לאהבת האומה באמיתיותה וגודלה מבלי אהבת הבריאות ואהבת האדם. למה? מה? לא, ממש לא. אהבת האדם הזר, הרב מדבר שאפשר לאהוב את עם ישראל אם לא אוהבים את הצרפתים. כתוב פה. מי שלא הבין, אני אקרא עוד פעם. שימו לב. כי רק על נפש אהבה, באהבת הבריות, החתולים והקופים, ואהבת האדם, להבדיל, הצרפתים והאמריקאים, רחמנא ליצלן, תוכל, רק על נפש שעשירה באהבות האלה, תוכל אהבת האומה להתנשא בגול הצילותה ודולתה הרוחנית המעשית. מה זה אהבת האדם? כל אדם. אותנטוטי, אדם אותנטוטי. לא, אלא מה?
הרי האדם, בטבעו,
שוב,
יש אנשים
שאולות אוהבים,
אתה לא
אוהב
אותם.
הרי
מה, גם
לאותנטים? לא. לא כתוב פה, אהבת האדם, אתה שולט, לא מתייחס למעשים של רשע. אין פה מצווה לאהוב מעשים של רשע. אבל לאהוב אדם באשר הוא אדם. קודם כל אני אוהב את הבן אדם. עכשיו...
אז אנטישרים, אז אני לא אוהב אותם.
כל השופטים,
המעשים הרעים של האנשים האלה גורמים לי לא לאהוב אותם.
אז כבר כתב על זה, כתב את ההבחנה הזאת, ההבחנה הידועה, כתובה הרבה ספרים, אבל מעריך בהבחנה הזאת בעל התניא, צריך להפריד בין המעשים לבין הנשים. אני אוהב את האדם באופן עקרוני, כי כל אדם זה הופעה של צלם אלוקים בתחתונים. כל אדם יש בו בחירה חופשית, כל אדם יש בו דעת, כל אדם יש בו חיים, ואני אוהב את היצור הזה שנקרא אדם. עכשיו, יש אדם שמתנהג לא כמו שראוי לאדם להתנהג. אז אני כועס על ההתנהגות שלו, אז אני שונא את המעשים שהוא עושה. אז אני מצטער שאדם שנברא בצלם אלוקים מתנהג כך. אבל יש בי אהבת אדם, לא קשה לי לאהוב גם אדם שהוא מחוץ לעם ישראל. אם אדם כזה מתנהג שלא כמו שראוי לאדם, זה מצער אותי. זה מצער אותי כי אני אוהב אותו במה שהוא אדם. אבל אם הוא מתנהג בהפך מה שראוי לאדם מתנהג, אז זה מצער אותי. ואני מתעב את המעשים שלו, ואני סולד מההתנהגות שלו. אבל עדיין אני רואה את האדם שבו, ואני מצטער ואני כואב איך שהאדם הזה לא בא לידי ביטוי, ואני אוהב את האדם שבו. יכול להיות שבאופן מעשי אני לוחם נגדו. כי כיוון שהוא בא להרגיחה, קם להרגיחה, שכם לבורגו. אבל יש הבדל מאוד אם אני הורג אותו רק בשביל להציל את עצמי, או שאני הורג אותו בני שאני שונא את האדם שבו. אני צריך לאהוב את האדם. אדם שמתנהג באופן שמשפיל את ערך האדם, אז ודאי שאני שונא את מעשיו, ודאי שאני כועס על התנהגותו, אבל צריך לאהוב את האדם באשר הוא אדם. כן.
שלנו שהתפקיד של עם ישראל הוא להשפיע על כל העולם. לכן הבסיס לכך הוא שאתה תאהב את כל העולם. כאילו אתה לא תוכל להשפיע.
מי שלא אוהב את הידיים ואת הרגליים, את האף ואת האוזניים, הוא גם לא יכול לאהוב את הלב. כי הלב הזה, כל עניינו וכל גדולתו שהוא מחיה את הידיים ואת הרגליים ואת העיניים ואת האף וכו' וכו'. עם ישראל הוא מאיר את אור השם בעולם. אבל איך אפשר להתרומם לשאיפה הגדולה להאיר את אור השם בעולם כשאתה שונא את מה שיש בעולם, כשאתה כועס על מה שיש בעולם, כשאתה היית רוצה שישמד מה שיש בעולם? זה לא הגיוני. לכן הרב אומר שרק אדם שיש בו אהבת הבריאות ואהבת האדם הוא זה שיכול להתרומם באמת לאהבת האומה הישראלית. וצרות העין הגורמת לראות בכל משהו מחוץ לגבול האומה המיוחדת, אפילו מחוץ לגבול ישראל, לראות בזה רק כיעור ותומה, היא מהמחשקים הנוראים שגורמים הריסה כללית לכל בניין הטוב הרוחני שכל נפש עדינה מצפה לאורו. תראו, הרב לא היה כותב את זה אם לא שלפעמים אפשר לראות תופעות כאלה. יש יכולת גם בעם ישראל אנשים כאלה שמתוך קטנות, מתוך צרות עין, מסתכלים על כל מה שמחוץ לגבולה, לאומה שלנו, לראות בזה. אז אני רק אמרתי שיש תופעות כאלה, שאנשים שכל מה שהוא מחוץ לעם ישראל רואים בזה רק כיעור ותומה. והרב אומר, זה חושך גדול, זה הורס, זה לא נכון. צריך להסתכל בעין טובה על הכל,
נכון? צריך להכיר את הרע, צריך גם להילחם נגד הרע. אבל לא כל מה שהוא זר הוא רע. לא כל מה שהוא מחוץ לגבול ישראל הוא רע. אלוקים עשה את האדם ישר, ויש הרבה טוב בעולם. ויש הרבה טוב בכל המציאות, ובכל הצומח, ובכל החי, ובכל האדם אשר על פני האדמה, יש הרבה דברים טובים. וצריך לאהוב את הכל, וצריך לשאוף לעילויו של הכל. אני קופץ רגע לפסקה 3. אהבת ישראל מחייבת אהבת כל אדם. והיא מטביעה שנאה לאיזה חלק מן האדם, הוא סימן שלא נתערה עדיין הנשמה מזוהמתה, ועל כן אינה יכולה להתייחד בעדן אהבה עליונה. אם יש אדם שאהבת עם ישראל גורמת לו לסנוע את כל מי שהוא איננו נכלל בתוך אהבתו, זה זוהמה נפשית רוחנית. כי אהבת ישראל האמיתית, כיוון שישראל הם הלב של האומות, כיוון שישראל כל עניינם זה להאיר אותו השם בעולם, היא ממילא מולידה אהבת כל אדם. היא מולידה אהבת כל החי, אהבת כל הצומח, אהבת כל היקום כולו. כי כשיש אהבת השם, אז כל מה שהשם ברא וכל מה שהשם יצר, אוהבים אותו. פשוט. מקור מספר 2. והרב, אהבת הבריות צריכה להיות חיה בלב ובנשמה. אהבת כל האדם בייחוד, ואהבת כל העמים כולם, חפץ עילוים ותקומתם הרוחנית והחומרית. אדם מישראל צריך לאהוב את הכל, את כל בני האדם, את כל העמים, ולרצות בעילוים ותקומתם הרוחנית והחומרית. והשנאה, יש מקום גם לשנאה? כן. השנאה צריכה להיות רק על הרשעה והזוהמה שבעולם. יש בעולם רשעה וזוהמה, מותר לשנוא אותה. מה שהבחנה שאמרתי לכם מקודם. לא לשנוא את הרשעים, את הרשעה. אבל את הבריות, את האדם, את העמים, שהם הופעות של חלק מכל סדר הופעת שם השם בעולם, כל זה צריך לאהוב. אי אפשר כלל לבוא לידי רום הרוח של הודו להשם, קראו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו, ולא אהבה פנימית ממקה לב הנפש, להיטיב לעמים כולם, לרצות לשפר את קנייניהם, לרצות לאשר את חייהם. אתם מבינים? יש איזה שיעורים, הודו להשם, קראו ישמו, הודיעו בעמים על יותר. איך הם מסבירים את הפסוק הזה, הודיעו בעמים על יותר? הנה! אתם רואים? זה השם שלנו. הנה לכם, אתם רואים כמה השם שלנו טוב, כמה השם שלנו חזק. תראו עכשיו, תאכלו אותה, תתפלצו. אנחנו... העם החזק, אנחנו העם שהשם אשרי שכינתו בתוכנו. זה לא הפשד הפסוק. הפסוק, הודו להשם, קראו ישמו, הודיעו בעמים אלותיו, הוא בא מתוך שאוהבים את העמים, מתוך שחפצים את טובתם של העמים, לכן מודיעים בעמים אלותיו. לכן אנחנו קוראים בשם השם על מנת שכל העולם כולו יתברך בזה. עד היום סיפרתי לכם, סיפרתי לכם, אני חושב פעם, אני לא זוכר אם הכיתה שלכם או הכיתה השנייה. יש בגליל איזה מושב של אנשים שהתאגדו סביב ניסיון למצוא לעצמם חיים רוחניים.
מה?
לאו מערוב.
לא כל כך לאו מערוב. בואו נגיד, זה יותר קרוב למעלות מאשר לאלי, אבל זה לא ככה למעלות. אולי שם עוד אישום אם קרה, אני לא יודע. היישוב שאני מדבר עליו, או בגליל התחתון. בכל אופן, אז חיפשו כל מיני דברים, חיפשו ביהדות, וחיפשו יום אחד, הגיע אישה מישהו עם איזו שידה מהמזרח, מקווקז, וכל המושב כולו התחיל לעשות מדיטציה וכל מיני תוכניות עבודה, חבל על הזמן. מה אני אגיד לכם? קיצר, אחד מהמושב הזה שירת איתי בצבא. ופעם שמעתי את זה, אמרתי לו, באמת פה בארץ ישראל, יישוב שמיישב את הגליל, אין לכם מה לעשות בחי, חבל. אמר, טוב, אני אבוא פעם קצת לשמוע ממך וזה. בקיצור, מת פעם בא עם אשתו, עפו חופשה מהמושב, באו ללמוד מכון מאיר, גרו אצלנו בבית, ולמדו איזה חודש מכון מאיר. טוב, סופו של הסיפור הוא מאוד מעניין, אבל לא עכשיו. אבל בתוך כל התהליך הזה, הוא בא אל היום אחד ואמר לי, תשמע, בוא ניתן לך את התנ"ך שלנו, תקרא אותו, תגיד לי מה דעתך עליו. טוב, הביא לי ספר בשם החיפוש אחר המופלא של אוספנסקי. ושם מתואר, כן, אוספנסקי זה היה התלמיד של המורה הקווקזי הזה, והוא זה שעכשיו הפיץ את התורה הזאת בכל העולם, והוא בספר הזה מספר על 20 שנה שהוא למד בקווקז את כל התורה הזאת, ובקיצור זה הספר שפורס את כל השיטה הזאת. אין בספר הזה שטויות ואבלים ודברים נוראים, יש בספר הזה, גם מבין למה אנשים נמשכים אחריו, אני לא הולך לספר לכם עכשיו לימוד ספרי מינות, אבל יש נקודה אחת שהרתיחה אותי. אחד הדברים שאופים בספר זה שצות קאט סודית, וצריך להשתדל לא להפיץ יותר מדי את הספר הזה, ושרק קבוצות קטנות יהיו שייכות לקאט הזה. למה? כי כל השיטה שמבוססת על זה שאנשים צריכים להתחבר לאנרגיה רוחנית ולהתמנה אנרגיה רוחנית קוסמית, ואז הם זוכים לעילוי מופלא. מה העילוי זה? עוד סוגיה שלי, לא זה מקומה. אבל מה שאני רוצה פה לספר, שכיוון שהאנרגיה הרוחנית הקוסמית היא מוגבלת, אז אם הרבה אנשים ידעו את השיטות איך מתחברים אליה, כל אחד יישאר לו קצת והוא לא יצליח להגיע גבוה, אז לכן הדרך היא שרק מעט אנשים יקראו את זה, ואז לפחות הם יישאר להם הרבה אנרגיה, והם יגיעו לילה ולילה. מה זה לילה ולילה? זה לא לעשות מעשים טובים חס ושלום. זה להיות מסוגל לקרוא מחשבות. להיות מסוגל לחיות חיים רוחניים ונותקים מהמציאות. טוב, רחמנא ליצלן, לא חשוב. אבל באתי לבחור הזה, אמרתי לו, איך אתה כיהודי, איך אתם כיהודים יכולים ללכת אחרי תורה כזאת? אנחנו יהודים לא חושבים שכל טוב שיש לנו צריך לתת לכולם? האם לא אמרנו על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועודה ועל גמילות חסדים? האם לא אנחנו אמרנו שעולם חסד ייבנה? האם לא אמרנו גדול המלמד, איך אומרים, כל מי שמלמד בין חברו תורה כאילו ילדו? אנחנו התחנכנו על נתינה, לתת, לתת, לתת. איך אפשר שבעולם היהודי פתח קבוצת אנשים שכל מגמתם לשמור בסוד את הכיף שלהם כדי שאף אחד לא ידע אותו, שכל הטוב יישאר רק לעצמם, רק לעצמם? זה משהו מאוד עקרוני ביהדות. אגב, בכל תורות המזרח, זה הנקודה העיקרית. אני, ואני בשביל עצמי. המסור זה הולך ההפך. אני בשביל הכלל. בשביל העולם, בשביל האנושות, בשביל שם השם, בשביל מגמות, בעלו איביאלי. יסוד חיינו זה מסירות נפש. יסוד חיינו זה אהבת חסד. לא רק לעשות חסד, לאהוב את החסד, לרדוף את החסד. וכל השיטה שבה אומרת, אני בשביל עצמי, זה מנוגד לרוח היהדות. אותו דבר אומר ככה, עם אי אפשר כלל לבוא לידי רום הרוח אם לא אהבה פנימית ממקה לב הנפש להיטיב להאמין כולם, לשפר קנייניהם, לאשר את חייהם. תכונה זו היא שמסגלת את רוח הדמלכה משיחה לחול על ישראל. אתם מבינים? בכל שיש בנו מבט יותר כללי, יותר אוניברסלי, אנחנו יהודים יותר טובים. ואנחנו מכינים את עצמנו להאיר את הראש המשיח. ואני רוצה לכם לגלות לכם סוד. למרות שהמשיח יהיה יהודי, וכנראה שגם המקום הראשון שהוא יתגלה בו זה בתוך עם ישראל, אבל לא רק שלנו. הוא רוצה לתקן עולם החוץ שדאי וכל בני המסייקו משמיך. זה המהות של מלך המשיח. הרצון להיטיב לכל, הרצון להשפיע על הכל. מי שלא מבין את זה, הוא לא מבין מה זה גאולה ומה זה משיח ומה זה עם ישראל. אם הוא חושב שכל הגאולה זה זימין תנועה של עם נמלט שרוצה לדאוג לאיכות הפרטית, החיים הפרטית שלו, הוא לא מבין. כאן בדיוק הבעיה. אלה שבאו לארץ ישראל רק בשביל מקלט בטוח, אלה שבאו לארץ ישראל רק בשביל לדאוג לאינטרס של עצמם, אז כשנדמה להם שאינטרסים של עצמם עומדים בסתירה לאינטרסים של עם אחר, הם מרגישים מבוכה. אבל מי שהם לכתחילה כל מה שהוא בא לכאן, זה בשביל האינטרסים של האנושות כולה, זה בשביל האינטרסים של הטוב האלוקי, כי זה המקום שבו אפשר לשאות את השכינה בעולם, כי זה המקום שבו אפשר להעיר עוד תורה שבא בעולם, זה המקום שבו אפשר לפלס דרך להאמין כולם, אל המטרה של אז להפוך אל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם. לכן הוא בא הנה. אז אהבת ישראל ואהבת האדם כולו הולכות ביחד באופן הזה. וככל שזה מתחזק, אז השני מתחזק, ככל השני מתחזק, אז זה מתחזק. איזה אינטרס יש למין, כאילו, להאמין לך שאתה בעצם רוצה בתורתם? הרי הם שונאים אותך... אז הם לא מאמינים, אז הם לא מבינים מה זה חשוב. אני כרגע לא מדבר על להשפיע על אף אחד שהם יאמינו לי, שהם יסמכו עליי. תאמין לי, כשאנחנו נהיה מה שאנחנו צריכים להיות, יהיה בסדר. הרב מדבר קודם כל באופן פנימי, הוויכוח הוא קודם כל בתוך עם ישראל. הוויכוח הוא קודם כל כלפי כל אנשים שתופסים בשטחיות, וברדידות, וללא שימוש כל צורכו את מהות התורת ישראל. אם זה הוויכוח עכשיו. האם על ידי כך הגויים יחשבו שאנחנו אוהבים אותם? אשר יחשבו. אנחנו לא אוהבים אותם בשביל שיחשבו שאנחנו אוהבים אותם. אנחנו אוהבים אותם כי הם בריאות, אנחנו רוצים שהם יתעלו. בכל מקום מרב שאנו מוצאים רמזי שנאה, הרי הם יודעים ברור שהכוונה רק על הרשעה, שהיא מרתקת וחוזקה את האיגוד של עמים רבים, גם בהווה ובייחוד ימי קדם, שהייתה זוהמת העולם יותר מסואבת. נכון שיש מקום בתורה, יש כל מיני רמזים על שנאה, יש כל מיני איזה מקורות על מאבק שלנו נגד הגויים, אבל צריך לדעת, בכל המקומות האלה הכוונה כנגד הרשעה. שהיא מרתקת וחזקה איגוד של ימים רבים, גם בהווה ובייחוד ימים הקדם, שאתה זומת עליו יותר מסוימת. אבל עלינו לדעת, כי נקודת חיים, אור וקודש. היא
לא זזה תמיד מהצלם אלוקי שנכנן בו אדם בכללו. וכוננו בו כל עם ולשון. בכל עם ולשון, בכל אדם יש נקודת חיים אור וקודש, כל אחד לפי ערכו. וגרעין קודש זה ירומם את הכל. ודווקא מתוך נקודת חיים זו, שאנחנו ממינים שיש אור וקודש בכל אדם מישראל, מתוך זה אנו חפצים את האלוי הגמור שיכול בעולם. את אור הצדק והמישרים, המתאחד עם האור, התפארת, הגבורה והנצח, השלמת היצור כולו אדם מכל הבא. זו הנשמה הפנימית המונחת בעומק הדעה של כנסת ישראל, שברוח השם הינו הולכים ואומרים אותה לחיים מעשים מוכנים. מי שלא מבין את זה, הוא לא יודע מה זה עם ישראל. עכשיו אתם מבינים את הטרגדיה. הטרגדיה היא שאנשי השמאל הם באמת איבדו את אמונם בהשם, והם איבדו את אמונם בתורה, והם איבדו את אמונם שעם ישראל יש לו תפקיד של להיות אור לגויים ולהאיר את דרכם. אז ממילא לא נשאר להם אלא לאומיות חילונית שוביניסטית שכל עניינה לדאוג לאינטרסים החומריים של העם שלהם, ואז הם עומדים מבוכה. כי מצד שורש נשמתם, מצד כישורם לנשמת כנסת ישראל, הרי הם שייכים לאומה הזאת שהיא רוצה את הטוב לכל, שהיא רוצה גם את ההתעלות של כל הברית. אבל מצד התודעה הגלויה שלהם, הם תופסים את הלאומיות שלהם רק איזשהו עסק אגואיסטי פרטי שדאגה לצדדים החומריים שלי. הם מרגישים זה לא נוח. הם מרגישים זה לא נוח כי בתודעה הגלויה לאומיות זה פנאטיזם, לאומיות זה אגואיזם, לאומיות זה חומרנות, כי זה אחרי הלאומיות הישראלית היחידה שנשארה להם, לדאוג במקלט בטוח ולאיכות חיים, שזה הכל עניינים שחומריים, אגואיסטיים, פרטיים. אז אם אלה לאומיות הזאת לא מסתדרת עם הרגש המוסרי שבקרבה, כי מצד שורש נשמתם גם הם יהודים. והשיקה הפנימית של עם ישראל שהוא רוצה להיטיב לכל ולרומם את הכל, היא חיה בקרבם. הם לא יודעים איך להכין את שני הרגשות הסותרים האלה. ואז הם מתביישים בעצמם, מתביישים בלאומיות שלהם. עד כדי כך שהם כן, מוכנים לבוא פה, לעזור לערבים של לובן, להתקרב לגדרות של אלי. Thank you.